שנה, ביום הכיפורים, הכהן הגדול, באימה, ביראה, ברטט, בזיע, והיה מבקש על עם ישראל, ואתה מקום שמם, על הר ציון ששמם, שואלים מנחו בו, אוי ואבוי לנו, אוי מהיה לנו. עכשיו נשאלה שאלה במפרשים. והאמת שביום שבת, שפתחתי את הספר ישעיה, היה לי קושיה. מה שייך בכי אצל השם יתברך? מה שייך אצלו קינה? מה שייך אצלו הספד? מה שייך אצלו חגור שק? הרי לא איש אל וחזם ובן אדם והתנחם. כל ההנהגות של בשר ודם הן לא שייכות אצל הקדוש ברוך הוא. אז מה העניין פה? שפה על בית המקדש הוא הרב. אמנם הגמרא במסכת חגיגה, הגמרא כבר הביאה את הפסוק, ויקרא אדוני אלוהים צבאות ביום ההוא, אותו יום שנחרב את המקדש. אומר הזוהר הקדוש שעד היום, היום הזה נמשך, ועליו אמר יעקב אבינו, הן עוד היום גדול. כמה הוא גדול? כבר 2500 שנה מבית ראשון. היום הזה תשעה באב ארוך, ועדיין לא נושענו. אז הגמרא שם שואלת, מה שייך אצל הקדוש ברוך הוא עצבות? הרי אמר הפפה, אין עצבות לפני המקום, שנאמר הוד והדר לפניו, עוז וחדרה במקומו. אז הגמרא מתרצת כל מיני תירוצים וממשיכה להקשות. בסוף הגמרא אומרת, שנה חורבן בית המקדש. זה שונה מכל הדברים. חורבן בית המקדש, זה שונה לגמרי. למה? שאפילו מלאכי שלום היו בוכים, שנאמר, הן ארעדם צעקו חוצה, מלאכי שלום, מרעיף קיון. אז אפילו מלאכי שלום, הגמרא אומנם תרצה בבתי גוויה, בבתי בריים, וכל מיני תירוצים, אבל בסוף התירוץ הסופי, המסקנה, ששנה חורבן בית המקדש, רבותיי, את זה אנחנו שוכחים ביום יום, את זה אנחנו שוכחים שבית המקדש חרב, והוא המקור, החורבן זה מקור של כל הצרות שלנו, במוחניות, בגשמיות. אחר כך אומרת הגמרא, מה זה אל תאיצו בי? אמר להם הקדוש ברוך הוא למלאכים, ניחומים שאתם אומרים לי, נאצות הם בשבילי. חירופים, גידופים הם בשבילי, זה לא נחמה. והאמת, השאלה נשאלת, למה זה ניוצים? ראיתי שמהר"ם אלשיך מפרש, שהמלאכים ראו שהקדוש ברוך הוא כל כך סוער ובוכה וזועק ולא מתנחם. כי עד שהוא אמר למלאכים, מקום יש לי שם שמסתרים שמו, שנאמר שאם לא תשמעו עלי במסתרים תבכה נפשי. והגמרא אומרת, לא אמר מסתרים אלא במסתרים. יש מקום ששם אף אחד לא יכול להיכנס. אמר להם, אני אכנס שם ואני אבכה על החורבן. אז באמת השאלה נשאלת, מה קרה פה? אז אומר, הרב אלשיך אומר, שהמלאכים ראו את הזעקה, את התגובה החריפה של הקדוש ברוך הוא על החורבן, דבר שהם לא פיננו ולא מיננו שכך יהיה. והנה, אז אמרו לו, עזוב את ישראל, תעזוב אותם, תתנחם, תתנחם, די, זה דבר שהיה ועבר. עכשיו יש לך אותנו, יש לך את המלאכים. ואז אמר להם הקדוש ברוך הוא, אל תאיצו בי, אני לא אוותר אפילו על יהודי אחד, אפילו על יהודי רחוק, אפילו על יהודי עובד עבודה זרה, אני לא מוותר, אל תנחמו אותי, זה נעצות אתם אומרים לי, זה בנים שלי, תראו כמה הוא קשור איתנו, הקדוש ברוך הוא, והוא כואב את כאבנו ואנחנו לא מרגישים. על זה באתי לבכות היום. איבדנו את הרגש מרוב הצרות, מרוב הגזרות, ניוצים, אל תאיצו בי. משיך ואומר המדרש. אחר כך הוא כותב שם, בא ספר העקדה, אז עדיין הקושיה במקומה עומדת, מה שייך אצל הקדוש ברוך הוא בכי? בסדר, הבנו שהקדוש ברוך הוא מצטער על ישראל, הוא שני חורבן בית המקדש, אבל איך זה מיישב את השאלה? הוד והדר לפניו, הרי אין אצלו בכי, אין אצלו צער, אין אצלו שמחה, כל אותו דבר. מה זה משנה? יש דומה לזה, אותו דבר כתוב במדרש שנפטר משה רבנו. התחיל הקדוש ברוך הוא בוכה ואומר, מי יקום לי עם אלוהים? מי יתייצא לי פה על האבן? מה הכוונה מי יקום לי עם אלוהים? אנחנו אומרים את זה כל יום רביעי ולא שמים לב. בכל אופן אני לא שם לב. אומר, מי יקום לי עם אלוהים? מי יקום לי עם עם ישראל בשעה שיבואו הערב רע ויעקרו את התורה? ועם ישראל יכול לאבד ביניהם. מי יקום לי הימית? משה רבנו עכשיו איננו. ובא ממתץ על הפנים ואומר לקדוש ברוך הוא, על מה אתה בוכה? הרי משה רבנו בחייו הוא שלך, בפטירתו הוא שלך, זה אותו דבר, הוא בין למטה ולמעלה. למה אתה בוכה? ישראל בוכים, ניחא, אבל אתה למה בוכה? אז הוא אומר לו משל, משל למלך שהיה לו בן, והבן היה עושה עבירות ומוציא שם רע לאביו. ואבא היה מעניש אותו ומטרה בו ולא היה עוזר. אחרי כמה זמן, עברו שנים והבן המשיך במעלליו, עד שהבן ירד והידרדר. בינתיים המלכה מתה. היה המלך בוכה על המלכה, איזה בכיות, איזה הספדים. אמרו לו, עבדיו, יבקשו לאדוני המלך, נערה, יש בנות בלי סוף, נביא לך, למה אתה בוכה? אמר להם, אתם לא יודעים, לא עליה אני בוכה, אני בוכה על הבן. כשהיא הייתה חיה, הבן היה סורר, היה מורד, היה עושה עבירות, ואני הייתי כועס, היא הייתה באה ומפייסת אותי. עכשיו, המלכה איננה, מי יפייס אותי, על זה אני בוכה. כך אמר הקדוש ברוך הוא על משה רבנו, כשהוא היה חי, הוא היה עומד לי מרעים, מתעצב לי עם פועלי אבן, שאין את משה רבנו, אז מה נעשה? מה נגיד אנחנו רבותיי, תגידו לי, אחרי כמה אבדות נוראות שאיבדנו את גדולי ישראל, את כל הזקנים של הדור שעבר, עייף הם, מי יעמוד לנו עכשיו? אתם זוכרים, היה חכם שלום עליו השלום, שאין עוד שנה מהפטירה שלו, ביום שמרן הרב עובדיה היה חולה אנוש, והוא בכה בכותל המערבי, ואמר תדעו שאוי ואבוי אם מרן ילך מאיתנו, והוא פרט בבכי מר, אני עמדתי לידו וראיתי. אבל הנה היום גם חכם שלום איננו, אז מי יעמוד לנו? מי יעמוד בפרץ? תראו מה כותב בעל ההפלאה. בעל ההפלאה כותב על הגמרא בסוטה. הגמרא בסוטה מביאה משנה מפורסמת. מי שמתו נביאים הראשונים בתל, מה כתוב שם? מתו נביאים ראשונים בתל השמיר. ונופת צופים. אז יש הרבה פירושים. פשט שמיר, זה היה אבן של השמיר שהיו שמים אותה, והיא הייתה חותכת את אבני האפוד או אבני החושן כדי שיהיו בצורה ישרה. בנופת צופים רש"י מסביר שהיו טוחנים את החיטים, היה יוצא כמין שמן צף מעל הקבח. אומר בעל ההפלאה, חידוש נפלא מאוד ראיתי. הוא אומר שהיו נביאים ראשונים, שהיו המנהיגים הראשונים, היה בהם גם שמיר וגם נופת צופים. שמיר זה מנהיג חזק, איתן, שיודע לצעוק, שיודע לעמוד בפרץ, שלא מתיירא מה יגידו עליו. זה שמיר. ונופת צופים הוא גם אותו מנהיג שצריך, הוא מדבר עם הציבור שלו, עם תלמידיו, עם הצעירים, צעירי הצון, מדבר איתם במתיקות, ביופי, באהבה, בחיבה. כך היו המנהיגים שלנו כל הדורות. עכשיו איבדנו, אין לנו לא שמיר ולא נופת צופים. אז תראו באיזה מצב אנחנו נמצאים. כמה לן יאות למבכה, לן יאות למשפט. והלילה הזה נורא נוראות, השביעני במרורים, הרווני לענה. היי, מה אני אגיד לכם רבותיי? ואז הוא אומר שם, אז אני חוזר לדברי בעל העקדה. הוא שואל, הרי עדיין, אז ראיתי שגם הוא שאל את השאלה הזאת, והוא כותב שהרמב״ם התקשה גם בשאלה הזאת. איך שייך אצל הקדוש ברוך הוא בחייה? איך שייך אצל הקדוש ברוך הוא צער? אבל זה לא בשר ודם. אז הוא הביא את מה שהרמב״ם כתב, אבל הוא המשיל משל. כתב משל בעל העקדה, שתראה את השמש שהיא אחת מהשמשים של הקדוש ברוך הוא. השמש הזאת, כשאתה תשים שעבה מול השמש, אחרי שעה, שעתיים, היא תהיה כמו מים, וממיסה את השעבה. ואילו, אם אתה תעשה לך איזה כלי חרס, תבנה, תיצור כלי חרס, תשים אותה בשמש, השמש מקשה אותו. אז יבוא אדם ויקשה, איך יכול להיות? השמש עושה גם שני דברים הפכים. מצד אחד היא ממיסה, מצד אחד היא מקשה. וכן, אם תשים איזה משהו מול השמש, יהיה שחור. אז תראו לי שאני שהחורד, שזפתני השמש. מצד שני, השמש ידוע שאם תרצה כביסה לבנה, פעם שהיו מחפשים בידיים, זה זכור לנו מילדות, אז היו רוצים שהחיתולים, חיתולי בד היו רב פעמים, אז תולים אותם שילבינו, היו שמים אותם בשמש, והשמש הייתה מלבינה. איך השמש עושה שני דברים הפכים? כותב על העקדה בשם הרמב״ם, שהעניין הוא זה החומר עצמו. החומר הוא שגורם. יש חומר שאם אתה שם אותו בשמש הוא נמס. יש חומר שאם אתה שם אותו בשמש הוא משחיר. אבל יש חומר אחר שהרכבה שלו שונה, ואז כשאתה שם אותו בשמש הוא מקשה, ויש חומר, גם הרכבה שלו שונה, אתה שם אותו בשמש, אז הוא מלבין. אומר אצל הקדוש ברוך הוא לא שייך להגיד חומר. אלא הקדוש ברוך הוא היה, הוא הווה והוא יהיה. אצלו עבר הווה ועתיד הכל בחינת הווה. אצל הקדוש ברוך הוא לא שייך לא שמחה ולא בכי ולא צער. אבל צריך לפרש את פשט הפסוק. ויקרא השם צבאות לבכי ומספד ולכורחה ולחגות שק. ועוד הוא צועק על המלאכים, הוא גוער בהם. אל תאיצו בי לנחמני. הוא אומר להם, אני בוכה על הבנים שלי. מה שייך? אחרי הכל כתוב בכי. אומר הרמב״ם שאצל הקדוש ברוך הוא הרי הוא מקור הטוב. והוא מקור כל השפע בעולם. והוא רוצה רק להטיב, כמו שאנחנו אומרים, טוב אדוני לכל, לרחמיו על כל מעשיו. אז הוא רוצה רק להשפיע. אבל לפעמים קורה שמכעיסים אותו, מורדים בו, ומתרבים מהעוונות, ואז עומד המקטרג, והוא מקטרג. הוא יודע לדבר. יש לו פה. אז הוא צועק ומנסה בכל כוחו לעשות מה שלעשות. מה עושה הקדוש ברוך הוא? עוצר את השפע שלא ירד. למה? כדי שהמקטרגים לא ישפיעו. כמו שכתוב הפוסקים עד היום, שאין היום לבקש בקשות, וגם יש דיון ארוך בפוסקים אם לומר תתכבד או לא לומר, אבל בכל אופן, בלילה, בערבית ושחרית, כתבו שזה כמו מי שמתו מוטל לפניו, אבל במנחה זה אחרי שנסתם הגולל, אז הוא כבר נקבר, אז מקבלים תנחומים. אז בכל אופן, אתה רואה ש... כן, פשוט ברח לי מהראש, מה באתי לומר עם הרמב״ם. אז הוא אומר, הרמב״ם, שאז הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהשפע יושפע לכוחות הדין, אז אכן הוא עוצר את השפע. והעצירה הזאת זה כמו אדם בשעה שהוא בוכה, איך הוא בוכה? כי הוא מתמלא צער, הוא מתרגש. הוא סופג בתוכו עוד ועוד ועוד, ובסוף הוא מתפרץ. אז כך הקדוש ברוך הוא כביכול, לא שזה רגשות של בני אדם, חלילה חלילה. אסור לדמות, בין מי תדמיוני ואשווה, יאמר קדוש. אני השם לא שניתי, לא שיניתי כתיב. אלא שהקדוש ברוך הוא, כיוון שהוא מקור הטוב, אז הוא עוצר את הטוב. עצירת הטוב זה נקרא בכי. אז עכשיו זה התיישב קצת, אנחנו לא מבינים את הדברים המושגים והנהלים האלה, וגם ההמשך נכנס לתוך זה, וראיתי שכל המפרשים, כולם התעסקו בזה להעריך, להסביר מה זה שהקדוש ברוך הוא בוכה. אבל בכל אופן, הצער שלו נורא. איך אנחנו רואים, תראו, בספר המגיד, מרן רבי יוסף קארו כתב, שהמגיד אומר לו, כותב מה המגיד אומר לו, הוא אומר לו, אם היית יודע, הוא מדבר על מרן הבית יוסף, זה האיש אשר המלך חפת ביקרו. אומר לו המגיד, אם היית יודע את הצער שיש הקדוש ברוך הוא למעלה, את הצער שיש הצדיקים בגן עדן על זה שישראל בגלות, לא היית אוכל, לא היית שותה, לא היית ישן, לא היית מדבר עם אף אדם, היית יושב חוץ מכבודך כאבן דומם. אבל אנחנו כבר נהיינו אבן מרוב הצרות, חשש כוחנו מצרות. נהיינו קשים, קשוחים. בקושי האדם עושה טובה שהוא אומר תיקון חצות. נו, אם מי שאומר היום זה נחשב, צדיק הדור, מילוא צדיקים. אבל אדם צריך לדעת שעד מתי, הרי את זה ידון אותה אדם, ציפית לישועה. זה אחת השאלות ששואלים את האדם בבית דין של מעלה. אם ציפית לישועה, והיום מה מצפים? אני לא רוצה לדבר, אתם יודעים מה קורה. מיד אחרי תשעה באב, מורידים את הכל, יאללה, קדימה, הולכים, צועדים, וכל השם ישמור, כמה יורצייטים יש לנו רבותיי. תראו מיום תשעה באב עד ראש חודש אלול, כל שנה, כמה יורצייטים יש לנו של בחורים ובנות וצעירים וילדים, של אסונות נוראים. מה קורה? יש ביטול תורה, סוגרים את בתי המדרש. אשרי אלה שפותחים בתי מדרש, אשרי אלה שעושים ישיבות של בין הזמנים, אבל ישיבות כמו שצריך. איי, אז אין מי שיגן עלינו. תראו מה כותב הרב חידה בלב דוד, שאשרי מי שלומד תורה ביום פורים. כותב למה? כיוון שביום פורים כולם עסוקים במצוות של אותו היום. אז יש פחות תורה. יש פחות תורה, מי שלומד תורה אז זה שווה מיליון של יום אחר. ולא עוד אלא, כיוון שיום פורים זה יום שבו העמלק נמחה, זה יום שבו הסיטרא אחרא נשברת. אז אתה לומד תורה באותו יום, התורה שלך של אותו יום יכולה לעשות דברים נוראים, לבטל גזרות נוראות. ומפה נלמד לגבי תשעה באב, שהוא יום הכי קשה, יום שבו מתגברת, הצד ההוא מתגבר חס ושלום. אבל אנחנו לכן פה הלילה, באנו לבכות יחד, באנו לדון יחד על העניינים שהדור הזה צריך, על החיזוק שאנחנו צריכים. כולנו צריכים חיזוק. איי. הוא אומר עוד, הזוהר הקדוש, בפרשת ואת חנן, הזכרתי, אין עוד היום גדול. אין עוד היום גדול, יעקב אבינו שואל למעלה, למה היום הזה שתשעה באב, כל שנה ושנה, כבר השנה 1955. אני זוכר שהייתי ילד שהגענו ל-1900, אז כל החכמים אז אמרו, אוי ואבוי, אוי ואבוי, הגענו, עברנו את ה-1800, הגענו ל-1900, ועשו, היה תשעה באב נורא. היום, מי שם לב, עברו מאז 55 שנה. אז שואל יעקב אבינו, אין עוד היום גדול. למה היום גדול? אז הוא אומר, הסיבה היא, המשך הפסוק, קשקו הצאן, הולכו ראו, אומר רבי שמעון בר יוחאי. אומר שיעקב אבינו אומר לנו, תלמדו תורה, השקוע צום מים, אין מים אל התורה. הולכו ראו, ואז יבוא משיח, ואז יבוא הקדוש ברוך הוא ינהיג אותנו. הולכו ראו. האמת שראיתי שהמפרשים ביקשו, מה אם הקדוש ברוך הוא עתיד יגאל אותנו, והוא יהיה איתנו. יש הרבה פסוקים בגמרא ובמדרשים המון שהקדוש ברוך הוא יתגלה לנו, לא יכנף עוד מורך והיו עיניך רואות את מורך ונלמד תורה מפיו. אבל למה צריך משיח? אז התירוץ הוא, ככה הייתי אשך ועוד תרצו בשם המדרשים, שהקדוש ברוך הוא יהיה מלך שלנו, אנחנו נפנה אליו. ואנחנו היהודים, בעיקר היושבים בארץ ישראל, אנחנו בנים שלו. כי אנחנו סובלים את הסבל העיקרי, ואנחנו נושאים בנטל הכי קשה, הכי קשה. כל היריקות והביזיונות אנחנו סופגים וממשיכים בדרכנו, ולא נשברים. אז הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ואז הוא ימלוך עלינו. והמלך המשיח, הרי יהיו גויים, למה יהיה כל אחד 2,800 עבדים, וחזיקו 7 אנשים בכנף איש אחד, אז דמור קצין תהיה לנו. למה? מי שלורש ציצית זוכה 700 עבדים בכל כנף. איפה ישבו אלה הגויים? בחוץ לארץ. ומה יהיה איתם? מי ידאג להם בכלכלה? מי ידאג להם בתחבורה? מי ידאג להם בכל מיני זבדה שהם צריכים? משיח תתקדם. אז המשיח הוא יבוא בשבילם. הוא יבוא בהתחלה לגאול אותנו, לבשר לנו, לשמח אותנו, ואחרי זה אנחנו נשב תחת כנפי השכינה ותחת כנפיו של הקדוש ברוך הוא, ושם הוא ינהיג אותנו, אם תהיו ימים שהם מדהימים. אומר, זהו השקוע צון ולכו ראו. אחרי זה הוא אומר, וכתוב עוד בפרשת ויחי, דברים נוראים. על המשך הפסוק, אני לא השלמתי את הפסוק הראשון. על כן אמרתי שהוא ממני אמרר בבכי. אחרי זה כי כל לי נשמע מציון, שם כתוב מקרקר קיר ושוע אל ההר. מי זה מקרקר קיר? קיר זה לשון קצין, אדם חשוב, כמו קירי רם. מקרקר קיר, אבל מקרקר מדובר על התרנגול, שהוא צועק. הוא התרנגול, מקרקר. אלא אומר, אומר הזוהר הקדוש של פרשת ויחי, שבכל לילה ולילה בחצות, הקדוש ברוך הוא צועק בקו יחול, קו יחול. הוא מקרקר כמו תרנגול. מה רוצה התרנגול? הוא אומר, התרנגול מחפש את בת זוגו, איפה היא? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא כל לילה בחצות יורד לבית המקדש ובוכה ואומר, אוי לי שחרבתי את ביתי ושרפתי את החלבי והגניתי את בניי לבין אומות העולם. כהניי איכן הם, כמו שכתוב במדרש, כהניי איכן הם, נביאיי איכן הם, ישראל איכן הם, נביאיי איכן הם. אז הקדוש ברוך הוא מתגעגע אלינו, מקרקר קיר, כמו להבדיל, להבדיל, התרנגול שקורא לתרנגול את שלו כמו היא, ואנחנו התרנגולות שלו, הוא רוצה אותנו, אנחנו האפרוחים שלו, והאם רובצת על האפרוחים או על הבצים. לא תיקח האם על הבנים. איפה ירדנו? איפה הגענו? בעוונות רבים. היי, סלחו לי שאני היום עייף מאוד וקשה לי הדיבור, אבל לכבודכם באתי, לכבוד השכינה באתי, כדי לחלוק יחד את הכאב, את הצער. אז אומר, זה סוד. מה שכתוב, שרפים עומדים ממעל לו, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד. זה כתוב בישעיה, בנביא ישעיה. ישעיה הנביא היה בזמן בית המקדש. כך הוא אומר, בשנת מות המלך עוזיהו, והראה את אדוני יושב על כיסא רם ונישא, ושולם מלאים את ההיכל, שרפים עומדים ממעל לו, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד. והגמרא מקשה, הרי הנביא יחזקאל אומר, ואני בתוך הגולה נהר כבר, נפתחו השמיים, ומה הוא אומר? הוא ראה ארבע חיות, ולכל אחד ארבע פנים לאחד, וארבע כנפיים לאחד מהם. מה זה ארבע כנפיים? מתרץ את הגמרא. שכן, לחיות הקודש. השרפים שלו, של הקדוש ברוך הוא שמשמשים אותו, שש כנפיים, אבל בחורבן שני כנפיים ירדו, ויש שם בגמרא שתי פירושים, איזה מהכנפיים, הרי בשתיים יחסה פניו, שתיים יחסה רגליו, שתיים יעופף, איזה מהשתיים. אז בעוונות הרבים כעת אפילו השרפים למעלה, אין. ועל זה אומר רבי אברהם גלנטי בספר קול בוכים. רבי אברהם גלנטי היה תלמידו של רבנו הארי. הוא כותב שם שזה מה שאמר הפיית בקינה שאומרים אותה ביום תשעה באב, דממו שרפים מזמר, חיות ואופנים ממשמר. אומר, מה הכוונה של המשורר? הוא לא כתב מילים סתם, תדייק. אצל שרפים אמר דממו, ואילו אצל חיות ואופנים אמר שעזבו את המשמר. מה קורה פה? אז הוא אומר, ידוע מה שכתב הזוהר, שהסדר של המלאכים למעלה הוא, כמו שאנחנו אומרים בשבת, באל אדון על כל המעשים, תפארת וגדולה, שרפים וחיות ואופני הקודש. אמנם יש גרסה שונה, אבל הגרסה המדויקת זה שרפים וחיות ואופני הקודש. שרפים זה כנגד עולם הבריאה. חיות זה יותר למטה, זה עולם היצירה. ואופני הקודש זה גלגלים, ועולם הגלגלים זה עולם העשייה, עולם התחתון. זה אומר, שרפים עומדים ממעלו, והם אומרים שירה, עכשיו הם דממו, נחרב את המקדש, על זה אומר המשורר, רבי יעקב בן פקודה, הוא בן משפחה של רבנו בחי, בעל חובות הלבבות, לפני קרוב ל-900 שנה. אז הוא כותב, דממו שרפים מזמר, אומר רבי אברהם גלנטי, השרפים שבעולם הבריאה שותקים, היום הם לא שרים, אין שירה. ומה קורה אז ממילא אלה שלמטה יותר חיות ואופנים ממשמר, הם לא עומדים בשמירה, כי אין כבר מה לשמור, באו גויים נוכרים, באו שערם, ועל ירושלים ידעו גורל, תראו מי גרם לנו ששפחה כי תירש גבירתה, עבד כי ימלוך. באו עבדים משלו בנו, מה אומר רבי משה אלשיך, עבדים, מה זה עבדים משלו בנו? אומר, לא, שלפחות אם הם היו אדונים, יש להם קצת אינטליגנציה, יש להם איזה אישיות. אז הם מתנהגים קצת כבני אדם. אמנם גם אלה, אצל הגויים כולם חיות, בוודאי. אבל הוא אומר, סוף סוף זה, יש להם איזה, אבל כשהם עבדים, הם לא יודעים שום שפה. שפה של עבד זה שפה שונה. זה רק מכות, זה רק גזרות, זה רק כל מיני צרות ועניינים. אז על זה בוכה הנביא. עבדים משלו בנו, פורק אין מידם, כל אלה שנהיו מנהיגים, אז שימו לב מה כותב רבי משה אלשיך, המנהיגים של הגויים של היום הם עבדים. הוא אומר, ולמה אתה קורא להם עבדים? הרי יש ביניהם כאורה אנשים חשובים. אומר, אלא, הרי ידוע שכתוב בפסוק, לב מלכים ושרים ביד השם. אז יש לו כל מדינה וכל נשיא וכל מנהיג או מלך, יש לו מלאך שר שממונה עליו, 70 שרים למעלה. והוא מכה לו בראש, אומר לו, היום תגזור כך, מחר תגזור כך. הוא לא ברשות עצמו, אין לו חשיבה שלו. זה אומר עבדים, לזה אנחנו אומרים שהם עבדים, עבדים לשרים שממונים עליהם. אז תראו באיזה מצב אנחנו נמצאים. אין, מצב שיא השפלות ברוחניות ובגשמיות. והכל מהלילה הזאת. הכל התחיל הלילה. כותב המהרש"א, למה הגמרא, המשנה אומרת, חמישה דברים הראו את אבותינו בתשעה באב. הרי כולם יודעים שזה היה בתשעה באב. גזר על אבות שלא ייכנסו לארץ ישראל, ואחר כך כל מה שהיה, כל הגזרות, זה ידוע. אומר, אלא בא להגיד שאפילו רק גזרה אחת הייתה בתשעה באב, רק אחת מהחמישה היינו צריכים לצום ולהתאבל. כל שכן, שכל החמישה באו יחד. אוי ואבוי, אז מה נאמר אנחנו עכשיו, אחרי כמה שנים, אחרי כמה גזרות, גירוש ספרד היה ביום הזה, בשנת רשנון ב', הגזרות בתח ותת היו בימים האלה, רבי שמשון מאוסטרופולי נרצח בדם קר בפולניה על ידי הפולנים הארורים, עם 300 מתלמידיו שתפילין בראשו ביום ארבעה באב, ונכנסו הרשעים לתוך בית המדרש, והוא היה עומד ליד העמוד ומתפלל וצועק לקדוש ברוך הוא, והראו חץ נכנס לו בדלת של התפילין ויצא מהמצח, והוא המשיך להתפלל. רבי שמשון מאוסטרופולי הקדוש, עד שהתמוטט ונפטר. אז תארו לכם כמה גזרות היו ביום הזה, כמה אנחנו צריכים לבכות על מיטת הצדיקים, על הרג בבית המקדש, על הרג בכל מדינה ומדינה, בכל עיר ועיר. איי. אומר רבנו ארי, שעליך לדעת שעל ידי שאנחנו בוכים ומתאבלים היום ומקוננים, אנחנו מחלישים את כוח הטומאה, מחלישים את כוח הסתרה הרע. ומי שזוכה ביום תשעה באב להוריד דמעות ולבכות, אם זה על החורבן, אם זה על הצרות של עם ישראל, אפשר גם לבכות על הצרות שלו, אם הוא לא יודע לבכות. ואז הוא מקן על ידי זה, וכל השנה תהיה לו מוצלחת. למה? הוא אומר, כיוון שבית המקדש נחרב בשביל לכפר עלינו, ועכשיו ברגע שאנחנו בוכים על החורבן, אז אנחנו מכפרים על העוונות שלנו ושל אבותינו. וממילא, אז אנחנו מתהרים, אז המקטרג לא יכול לקטרג עלינו. ועוד, יש לנו גמרא מפורשת. אף על פי מיום שחרב את המקדש, שערי תפילה ננעלו. אף על פי שערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו, שנאמר את דמעתי אל תחרש. ועוד יותר, הראשית חוכמה מדקדק שלא רק דמעות, יש אדם שלא יכול להוריד דמעות, אבל הוא משמיע קול בכי, והפסוק אומר, כי שמע אדוני קול בכי, אדוני תפילתי ייקח. אם אדם משמיע אפילו קול של בכי, תראו מה זה כוח, למה? כי בזה הוא מגרש את הפלוני, מגרש את המקטרג, מגרש את מלאך המוות, מגרש את יצר הרע. זה הכוח שאדם מתאבד, לכן ציוו אותנו ביום הזה לשבת ולהתאבד ולבכות ולקונן על החורבן. ולא רק על החורבן שהיה אז, כי גם עכשיו אנחנו בחורבן אחרי חורבן, יום אחרי יום. אין לך יום שאין קנאתו מרובה משל חברו. אומר הרמ"ק, ואשרי מי שמוריד דמעות על ירושלים. כי מכל דמעה ודמעה נברא אבן, וזה מונח בגן עדן למעלה. וכשיבנה בית המקדש, כל ירושלים תהיה מלאה אבנים, ואיזה אבנים יקרות. כמו שהנביא אומר, עוד מעט נקרא בשבע לנחמתה, אנוכי מרביץ בפוך אבנייך, וסתיך בספירים, ושמתי קדחות שמשותייך, ושעריך לאבני אקדח, וכל גבולך לאבני חפץ. אומר, אז כל אבן יהיה כתוב שם, זה משה, זה ישראל, זה יצחק, זה יעקב, וכן הלאה. כתובים השמות של כל אחד מאיתנו שהוריד דמעה, כל דמעה ודמעה נרשמת אצל הקדוש ברוך הוא. ואז, לכן אמרו רבותינו, כל המתאבד על ירושלים, זוכה ורואה בנחמתה. זה המעלה של מי שמתאבל ביום תשעה באב. אחר כך הוא כותב עוד, ותדע שגם אנחנו מחלישים את כוח הסתרא אחרא, ותנא דבי אליהו זוטא, כותב דברים מבהילים, כותב שם שמיום שהרב את המקדש גם הפירות איבדו את הטעם שלהם. היום אנחנו רואים שמשנה לשנה איך הטעם של הפירות הולך ודועך. אתה רואה שפעם היה, כשהאדם היה מקלף מלפפון, אני זוכר שהיו מלפפונים רק בקיץ, אז היה מגיע המלפפון הראשון בשבועות והיו מברכים עליו שהחיינו. בליל שבועות בבית הכנסת, שהיו קולפים את המלפפון, כל בית הכנסת היה ריח של מלפפון. היום אין כלום. בדיוק ריח של מה? אין ריח בכלל. אז ככה היה. תארו לכם, אם זה היה לפני 50 שנה, מה היה לפני 500 שנה, ומה היה לפני 5,000 שנים. אז זה שהוא אומר, תנא דבי אליהו, אליהו נביא זכור לטוב, כותב, שניטל טעם הפירות וגם הריח. אומר רבן יוסף חיים בבן יהוידע, מה הקשר? טעם הפירות וריח הפירות. למה צריך להיות גם טעם, גם ריח? נכון שאומרים, בלי טעם, בלי ריח, שאומרים על איזה דבר. זה אומר שבגלל שנתלה הטהרה מאיתם, טהרה, רבותיי, טהרה, להיות אדם טהור, שיהיה טהור, טהור, לב טהור, ידיים טהורות, גוף טהור. לא רק טהרה שאדם יטבול במקווה שי טבילות, ואחר כך ייקח כסף לא שלו, ואחר כך ילך לכל מיני מקומות, ואחר כך ילך להסתובב ברחובות, לפגום בעיניים חסרי שלום. טהרה זה להיות טהור כל כולי, בכל רמה חבריי ושסע הגידיי. אומר רבן יוסף חיים, זהו טהרה. מה זה טהרה? אומר, טעם, ראשי תיבות, טעם הפירות, ריח הפירות. כשהיה טהרה בעם ישראל, אז היה טעם הפירות והיה ריח הפירות. כשחס ושלום הטהרה התרופפה ונחלשה, אז אכן אמר תנא דבי אליהו, אין טעם לפירות ואין ריח לפירות. ומכאן תבין מה קרה בחורבן בית המקדש. ועוד הוא אומר, תדע, תדע לך. יותר מזה, יש שם בגמרא בסוטה, יש הרבה מה להעריך, אבל אין לי כוח, תסלחו לי, אני ממש בכוח עומד פה ובקושי עומד על הרגליים. אולי יש איזה כיסא, תביא לי כיסא. כיסא, כיסא. כיסא רגיל. מה יהיה עם המיקרופון? אוי. אה. אה. בסדר? צריך גם את זה. זאת אומרת, ראיתי שהבני ישכר הביא דבר נחמד. כותב הבני ישכר על מה שכתוב שם במשנה, במסכת סוטה. יוחנן כהן גדול ביטל את המעוררים. ולא מובן מה פירוש המשנה ביטל את המעוררים. אז הגמרא שואלת, מי אלה המעוררים? משיבה הגמרא, זה היה לוויים, שהיו אז לוויים, שהלוויים היו היו שרים והיו אומרים, אורה למה תשען אדוני, הקיצה תזנח לנצח. בא יוחנן כהן גדול ואמר, זה לא כבוד לומר כך כלפי השם יתברך. אמר, יש לצור שינה, הרי כתוב, הלל רענום ולא ישן, שומר ישראל. אז הוא ביטל את המעוררים, והמשנה מציינת אותו לשבח. והמשנה מביאה עוד רשימה ארוכה של דברים שהוא תיקן, יוחנן כהן גדול. אומר הרב, הרב עליו השלום, בני יששכר, זכותו תגן עלינו, כותב שביטל את המעוררים, אחר כך הוא זכה לו לחינם שהיה לו בן מיוחד במינו. הבן שלו זה היה מתתיהו כהן גדול. אנחנו כך אומרים בתפילה, מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו. הוא בא והוא הציל את ישראל מהגזרה מהיוונים. אז זה היה יוחנן כהן גדול שתיקן את התקנות. הוא תיקן כמה תקנות גם על החורבן, על איך לזכור את החורבן. לכן רבותיי, נתחזק כולנו, נתפלל לקדוש ברוך הוא, שיראה את דמעתנו, ויראה את צערנו, ויחון אותנו, ויאמר די לצרותינו, ויאמר למלאך המשחית הרף, ושעברו הימים האלה בשלום, יעברו הימים שאחרי תשעה באב, מהם אני דואג מאוד. צריך להתפלל הרבה עד אלול. איזה אלול? איך ניכנס לאלול? אדם יוצא לחופש. אני לא יודע מאיפה בא בין הזמנים. בני ברק שולטת עלינו. ירושלים לא היה מעולם בין הזמנים. מעולם לא היה. אז למדו תורה. היה אולי יום ט"ו באב, יום של איזה טיול קטן עם הרבנים, אבל לא דברים כאלה מה שיש היום, השם ירחם. אז צריך הרבה תפילה והרבה התחזקות, רבותיי, ובעזרת השם אולי ירחם עלינו ויאמר די לצרותינו, ושיהפוך את הימים האלה לימי ששון ושמחה. הוא בא לציון גואל, ושווה פשע ביעקב נאום אדוני. נזכה בקרוב לגאולה השלמה ונראה את תחיית המתים שיבואו ונראה אותם עין בעין בקרוב, אמן כן יהי רצון. והתקדש שמה רבה, ועלמא דיברה קירותי וימליך מלכותי ויצמח פרוקלה ויקרב משיחי. חיי חון וביום חון, חיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יש מהרבה מברך לעולם על מהמיה יתברך, והשתבח והתפאר, והתרומם והתנשא והתהדר, והתענה והתהלל, שמה דקדשה בריחו, לעילה מן כל מלכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, לאמירן בעלמא, ואמרו אמן. דעו עתיד להדתה עלמא, להחייאה מתיה, ושכללה יחלה, ומפרק חייה, ומבנה קרתה דירושלם, ומעקר פולחנה דאליליה מהרעה, ולטבה פולחנה יקירה דשמיה, להדרה וזיווה ויקרה. תתקלה חרבה וחפנה ומותנה, מרעיל בשין עדי מנען ומנכון, מעל עמי ישראל, ואמרו אמן. יש אל המרבה משמיה חיים ושרה, ושואה ונחמה, שזרה ופואה ולא הפסחה וכפרה, ורווח והצלה, לנו, לכל עמו ישראל, ואמרו אמן. עשה שלום במרומיו, וברחמיו יעשה שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. ובניין ירושלים וציון